טוב לצופים. שלום רב.
ושלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
אנחנו בפרשת בער בחוקותיי.
אכן.
ואם נתייחס בראשית דברינו לפרשת בער, אנחנו נתמקד בה. צריך להזכיר שבפרשת בער, כדי, אתה יודע, כדי שלא... להזכיר אפילו כלאחר יד, עניין, מה העניין שמיטה אצל הר סיני מופיע בפרשת בער. רשי שואל ועונה. אמרנו שנגיד מילה קטנה.
נגיד מילה קטנה, הרי השמיטה היא ההלכה של ארץ ישראל, ההלכה המרכזית. ארץ ישראל הוא המקום שבו האומה חיה, לא רק בית מדרש. זה המקום של החיים ממש, ובארץ ישראל דווקא התורה שבעל פה חיה במיוחד, היא מתפתחת בארץ ישראל. והיה מקום לחשוב שהתורה שבעל פה היא מנותקת ממקור ההתגלות. ולכן דווקא בעניין השמיטה צורך להזכיר ששמיטה באה מהר סיני, שהתורה שבעל פה נמשכת מהדיבור האלוהי ולא רק התורה שבכתב.
אז יודע מה זה שלחתי לעוד רעיון. כל פרשת בער מתעסקת בסביב העניינים החברתיים, סביב השמיטה, סביב העבודה, סביב החלוקה הנכונה, סביב בעצם צדק סוציאלי. באיזושהי מידה... זוהי התשתית הרעיונית לדברי הנביאים שיבואו אחר כך. זאת אומרת, הכעס הגדול על עם ישראל שלא עושה את מה שעושה, נמצא פה. אפשר לראות בפרשת בער, חוקותיי בעצם את החוקה העברית בענייני כלכלה, מוסר וצדק חברתי.
כן, אכן. כן, זה בהחלט הרבה יסודות נשאבו אחר גם מהתנועות הסוציאליסטיות ששאבו השראה מתורת השמיטה ותורת היובל במיוחד ושחרור העבדים. כלומר, יש הרבה יסודות שאם רוצים למצוא בהם שורשים לתורות הסוציאליות המתקדמות, אפשר למצוא אותם שם. אבל מצד האמת, כשאתה רואה את ההקשר שבו הדברים נאמרים, הם נאמרים בהקשר אחר לגמרי של חברה חקלאית, אחוזה באדמה. גם חוק היובל שעוסק עם מין ריסט לכלכלה, הוא בא להחזיר את האנשים אל אדמות אבותיהם. כך שיש פה גם יסוד שמרני מאוד בתורה הסוציאלית הזאת.
אבל עדיין יש פה, אנחנו למדים, בוא נלך לדבר דבר על אופניו. בוא נתחיל מעניין השביטה. אנחנו יודעים על החשיבות של השביטה, עוד מעניין השבת. השבת היא מצווה, כי היא מופיעה לנו בסרט הדיברות. אבל מה החשיבות של השביטה כשאנחנו מדברים על לגבי שאר העולם, מעבר לחיים של השבוע, של האדם, אלא לגבי החקלאות, לגבי האנושות. אנחנו רואים פה שביטה ויובל.
אז יש איזה סיפור שמובא במסכת סנהדרין על ויכוח שהיה בפני בית משפט בינלאומי, בין עם ישראל לבין האויבים שלו, בפני אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון כידוע היה... בעל החזון של איחוד התרבות האנושית תחת אימפריה אחת. והתלמוד מספר לנו בצורה ציורית שבאו לפניו כדי לפתור סכסוכים ארוכים שלא נפתרו, אז עכשיו מביאים לפני בית משפט בינלאומי.
כמובן זה כרעיון, אגדה.
כן, כזה אגדה, אבל האגדה הזאת היא מאוד משמעותית. כלומר, רואים את הציפייה הזאת של אפשרות שזה אינסטנציה שתפתור את הבעיות הבינלאומיות. ואז באים בני כנען ובני כתורה והמצרים עם תביעות נגד עם ישראל, ויש חכם אחד בשם גביה בן פסיסה שמשיב לטענותיהם. אנחנו לא ניכנס לפרטים של הוויכוח, אבל בסוף הטוענים נגדנו, הכנענים, בני ישמעאל, בני כתורה, המצרים, בורחים, ושם התלמוד אומר, והניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהם נטועות, ואותה שנה שביעית הייתה. זה היה בשנת השמיטה. אז בפשטות הדבר הוא שהיה מה לאכול, הרי בשמיטה קשה להשיג את פרי הארץ, הם ברחו, ולכן יכולנו להשתלט על התבועה שלהם. אבל נראה לי שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. התלמוד רוצה להסביר מדוע אנחנו ניצחנו בוויכוח שלנו עם האומות. וההסבר הוא פשוט, אנחנו שומרים על שמיטה והם לא. כי הרי אם אתה שם לב, הרעיון בכלל לשבות, לשבות כל שבעה ימים, או כל שבע שנים, או כל שבע שמיטות, זה רעיון שהוא מנוגד להתפתחות הטבעית של העולם. הרי העולם מתקדם. איך אומר התלמוד? אסור לגוי לשמור שבת. מדוע? שנאמר יום ולילה, לא ישבותו. כלומר, החברה האנושית צריכה להמשיך להתפתח. אז למה תנח? כשהעולם יהיה מתוקן, כשהעולם יהיה מושלם, זה יהיה הזמן לנוח. כך שבעצם אפשר לומר ש... לא מובן כל כך מדוע צריך לשבות פעם בשבעה ימים. בעת העתיקה, הרומאים והיוונים היו באים בטענות נגד היהודים על זה שמצלנים, שהרי הם שופטים יום בשבוע במקום לעבוד, כשעדיין אפשר לקדם את העולם. ועד כדי כך שפילון האלכסנדרוני היה צריך למצוא איזשהו תירוץ שירצה אותם, אומר, כן, כשנחים יום אחד בשבוע, זה נותן כוח לעבוד יותר אחר כך.
אבל יש ברור שיש פה סיבה מהותית הרבה יותר.
בוודאי, בוודאי, אבל זה קשה.
אבל למה, אז רגע, אני רוצה שנייה לחדד. אז מה השביתה? השביתה הזאת לנו, השביתה היא למען האדמה, או היא למען האדם? השביתה היא למען תיקון העולם, או למען תיקון האדם?
תראה, אני כשאני קורא בטקסט של התורה, אני רואה שזה שבת לשם. זה לא לעולם, לא לאדם, אלא לשם.
השם צריך שהאדם ישבור?
בוודאי. מה, ואני, אולי פה ניכנס לעומק הדברים. אם אתה רואה את השביתה הראשונה בתורה, זה במעשה בראשית. שמסופר לנו שהקדוש ברוך הוא שבת וינפש. מה פירוש שהוא שבת? הוא שבת במובן הזה שהוא משאיר לעולם את האוטונומיה שלו. כלומר, כל ההיסטוריה כולה היא השבת של הקדוש ברוך הוא. זה הזמן שבו הבורא מחליט לא לשנות את סדרי עולמו. ואז יש אפשרות של אוטונומיה של הבריאה. אבל דווקא המצב הזה עשוי לגרום לנו לשכוח שיש מי שברא את העולם. לכן פעם בשבעה ימים ופעם בשבע שנים, האדם והאדמה שובתים. שובתים כדי לזכור שיש מי שברעם. והייתי אומר אפילו יותר מזה, הם שובתים מתוך ציפייה לעולם המושלם העתידי. כלומר, אנחנו רוצים, אנחנו קצת תואמים מן העולם של
העתיד. זאת אומרת, אתה אומר, אתה, אני תמיד ראיתי, זה גם למה, שבת וינפש, אפילו על הקדוש ברוך הוא, הנה אומרים, הנה הולך לקלאב לוטרקי ביוון לנפוש, אבל אתה בא ואומר, אולי אני ראיתי בשבת ובשמיטה גם עניין של צדק סוציאלי כלפי האדם, כלומר, לבוא להגיד לאדם, תשמע, אדוני, אתה פעם בשבוע עוצר את המלאכה שלך, את ה... את הארורה האדמה, כי בזה אתה פחה תאכל לחן, תאכל את לחמה, ואתה מעניק לעצמך ולמשפחה שלך.
דבריך מפורשים בעשרת הדיברות, כן? למען יבנוח עבדך ועמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית במצרים.
וכנה לגבי השמיטה, שבשמיטה יש פה רעיון נדיר, נסגב שכולנו היינו רוצים לאמץ אותו בחיים המודרניים, הקפיטליסטיים של שנה, כל שבע שנים לשבת ו...
אין שום ספק. השאלה היא מדוע אנחנו אוהבים את המנוחה כל כך. לכאורה, אהבת המנוחה, יש בה גם איזשהו גנאי, שהאדם...
עצלות.
כן, זה עצלות וכדומה. אני הייתי מתייחס לזה כפי שרבנו סעדיה גאון אומר בספר אמונות ודעות, הוא אומר דבר מאוד מעניין, מדוע בני אדם הם עצלים? מהו השורש החיובי של העצלות? הוא אומר, זה פשוט, האדם מרגיש באופן אינטואיטיבי מה זה עולם הבא. בעולם הבא, הרי אנחנו כבר בעולם שאחרי המאמץ. העולם כבר הושלם, זה הזמן להנות מן הפירות של העולם. אז אפשר לומר שהעצלים הם אנשים שיש להם אינטואיציה גבוהה מאוד. הם מרגישים שיש דבר כזה עולם הבא, יש מקום שבו עתידים אנחנו לנוח. הייתי אומר שזה בדיוק מה שקורה גם לאדמה ולחברה. אנחנו נחים לא כהטבה סוציאלית, אבל פי שבוודאי היסוד הזה נמצא. אנחנו נחים בגלל שאנחנו מרגישים שהעולם עתיד להיות מושלם. אז פעם בשבע שנים אנחנו מתנהגים כאילו שהעולם כבר מושלם.
אני אכנס לך, לא יודע, אולי יש לך להאריך בדבר, המספר 7 בעולמנו. יש לנו שבת. אנחנו יודעים, אגב, שגם הבבלים, הקדמונים, בחרו את השבוע.
המספר 7 היה משמעותי.
היה משמעותי, הוא משמעותי בגלל מספר הכוכבים בשמיים.
כוכבי הלכת, אחד ומכן.
כוכבי הלכת ירד עם הירח והשמש. איך זה בא לידי ביטוי דווקא אצלנו, בתפיסה?
יש מחזוריות של הזמן. כלומר, שבע הוא מודד את הקדושה בתוך הזמן. ולכן אתה רואה שיש מעגלים של שביעיות. ספר הזוהר מעיד על כך. אנחנו, כאדם פרטי, אנחנו נחים פעם בשבעה ימים. אם מדובר על האומה, זה שבעה שבועות מיציאת מצרים עד קבלת התורה. אם אתה מדבר על הטבע, אז זה שבע שנים. אם אתה מדבר על החברה הכלכלית כמכלול, זה 7 שמיטות. אם אתה מדבר על ההיסטוריה, זה כל 7,000 שנה. ואם אתה לוקח יחידה יותר כוללת של ההוויה, כל 50,000 שנה, כן, 7 שנים, 7 פעמים, אז אם כך, 7 שמיטות עולמיות, זה כל 50,000 שנה, העולם מסיים מחזור כללי של הבריאה שלו. ו... מאוד מעניין לראות מה שאמר למשל רבינו בחיי בפרשת בעלותך, שמספר השמיטות הגדולות, של היובלים הגדולים של 50,000 שנה, הם במספר 18,000. כלומר, 18,000 פעמים, 50,000 שנה, יוצא לך 900 מיליון שנה. כלומר, ההיקף הכולל של ההיסטוריה כולה הוא אדיר. אלא שהתורה מצמצמת את הנושא הזה ברמיזות בלבד. בגלל שאם אני ארגיש שאני שייך ליחידת זמן של מיליוני שנים, אני ארגיש אבוד. לכן התורה מעלימה את הדברים האלה. ולכן טוב לי לדעת שאני בתוך מחזור של 7,000 שנה, שזה דבר שאני יכול איכשהו לשאת. אבל בסופו של דבר, חשוב שמדי פעם האדם ישמע שמה שהוא עושה ביחידת הזמן הקטנה שלו, משתלב במהלך הרבה הרבה יותר רחב ממה שהתפיסה הרגילה תופסת.
שבעצם הוא הופך לסוג של נמלה. אני רוצה לחזור איתך.
נמלה של הקוסמוס.
נמלה של הקוסמוס.
הקוסמוס של הקוסמוס זה נמלה גדולה.
כן, זה כפל בסמיכה. כמו שאמר דווקא שפינוזה. אני כן רוצה לחזור לעניין של התיקון עולם. תיקון עולם ואיפוס עולם מבחינה חומרית. דיברת על חברה חקלאית, יכול להיות שזה גם כן מעלה סוג של מחלוקת שקיימת גם היום בתוך היהדות לגבי ההתייחסות לכלכלה. זו הזדמנות טובה, הפרשה הזאת, להתייחס לכך. אין ספק שהפרשה הזאת היא עוסקת בעניינים סוציאליים ובעניינים כלכליים. יש שיגידו שרעיון היובל זה רעיון מקדים למס ירושה שיבוא אחר כך בחלק גדול מהמדינות המערביות, אגב, לא בישראל, יש אותו קיים בארצות הברית, קיים בהרבה מדינות, שוב, כמס דיפרנציאלי בישראל דווקא הוא לא קיים. אבל בוודאי בדברי הנביאים אנחנו למדים שיש התייחסות מאוד מאוד משמעותית לנושאים שמובאים בפרשת בער, כתוכחה לעם, כתוכחה למי שלא מקיים את את ההוראות.
ירמיהו הנביא.
ירמיהו הנביא, פה בירושלים, ואומר
דברים קשים.
דברים קשים, וסופו שהוא רואה את את הנורא מכל קורה. אבל אני אומר, הנה אנחנו מגיעים בתקופתנו אנו, שברוך השם, אפשר לדבר על סימני גאולה, בכל זאת, עם ישראל חזר לארצו, כי יצא ריבונות אחרי 2,000 שנה. ובכל מה שקשור בשיג ושיח הכלכלי, נדמה שלאורתודוקסיה ולתפיסת, לתיאולוגיה היהודית בכלל ורבנים, אין כמעט עיסוק. בדרך כלל, רובנו, בגלל סיבות פוליטיות, שייכים לצד לצד הימני, אז הצד הקפיטליסטי, למרות ש... צריך לומר, אחד מגדולי המפרשים של הזוהר, הרב אשלג הצדיק היה קומוניסט, היה, זאת אומרת, אבל בדרך כלל אין כמעט התייחסות לנושאים הכלכליים. למה בדור הזה רבנים לא עוסקים בנושאים של נניח צדק חברתי וצדק סוציאלי?
כן, נאמר כך, הנביאים בוודאי שהם עסקו בסוגיות הבוערות. ברגע שהם ראו שהיסוד הכלכלי והחברתי מקולקל, אז על זה הם צעקו. ואולי אני אגיד משהו שקצת אולי ירתיע אותך, אבל נראה לי שהתנך ניצח. כלומר, הערכים הסוציאליים הכלולים במסורת התנכית, בסך הכל הופנמו מאז המהפכה התעשייתית, מאז שהסוציאל דמוקרטיה ניצחה, מאז שיש איגודי עובדים, ולכן אפשר לומר שזה מובן מאליו. כלומר, זה שהחברה צריכה להיות צודקת, זה דבר שהחברה המודרנית כבר יודעת אותו, והניסיון לפעמים להעתיק דגמים שהיו נכונים בנתונים הכלכליים של התקופה העתיקה, לפעמים זה סתם איזושהי רומנטיקה, או איזה מין חיפוש אחרי חזות יפה ליהדות. כלומר, לפעמים אתה יודע, אתה רואה חוברות, מודפסות יפה ביותר בנייר קרומו שמדברות על הצדק החברתי לפי היהדות, ואינני יודע אם פה מדובר באמת בכלכלה נטו שיכולה באמת להביא לרווחה. כן? בסופו של דבר נראה שאנחנו אחרי העידן של של כיבוש ההר בתחום החברתי.
ואת אומר, ממילא במדינה הדמוקרטית המערבית, הרעיונות הקדומים של היהדות, בסופו של דבר, מצאו את דרכם לזרמים המרכזיים, כך שהיום אין...
זה כבר לא אישו. כלומר, ואז לפעמים אתה תגיד שהיהדות היא סוציאלית כי היא דואגת לחלש. מי אמר שתמיד זה נכון? זאת אומרת, לפעמים החלש הוא זה שצריך להתאמץ, ולכן החברה הקפיטליסטית טוענת שאסור לתמוך בחלשים. אז ברור ש...
אבל הנה, רק השבת, שבת הקודמת, בשתי שבתות קודמות, פרשת קדושים, אתה כן מדבר על החלש, אתה מדבר על הגר, אתה מתייחס...
אין קיצוניות. כלומר, אם אתה רואה את השיטה הכלכלית של היהדות, בסופו של דבר, היא סוג של סוציאל דמוקרטיה מתונה. אין פה, זאת אומרת, הקצנה לשום כיוון, ובגלל שההכרה של התורה זה שהיסודות הכלכליים מעורבים בחיים. כלומר, לפעמים היסוד של הקומונה הוא הגובר, ולכן באמת ייאוש קונה בעבודה, ולפעמים היסוד דווקא של הרכוש הוא הגובר.
אם, כן. אם נסבר את אוזנם של, של חלק מהצופים, יש את כמובן התיאוריה של ובר, הסוציולוגית המפורסמת, שהתרבות המערבית, הקפיטליסטית, מבוססת על הרעיון ה... פרוטסטנטי קלוויניסטי, ש, שיש גזירת, גזירה, כן, גזירה קדומה, שהמצליח, זאת אומרת שמי שעני מגיע לו להיות עני, ומי שעשיר מגיע לו להיות
עשיר. כן, לעשות קיצוניות שביהדות אתה לא תמצא אותה.
זאת אומרת, היהדות, אם אני לוקח
אומר,
את...
ויד חרוצים אתה עשיר, אומר הנביא. כלומר, אם אתה משתדל, תהיה עשיר, לא משתדל, תהיה עני. זאת אומרת,
אבל אתה יכול להיות עני כן. ביהדות ולהיות צדיק. זה לא, כן, זה לא הרבה כמו בתפיסה, נניח, שהצלחה בנצרות קלוויניסטית. כן,
אבל יש לציין דבר מאוד חשוב, שהצדקה, כן. לעומת גמילות חסדים, היא חוב. זאת אומרת, שאם אדם לא נותן צדקה כפי הראוי לו, לפי ההלכה, העניים יכולים לתבוע אותו בפני בית דין. כלומר, זה לא איזשהו מעשה של חסד, וולונטרי וכדומה. הצדקה זה מהחובות שלך, זה כמו מס. הייתי אומר שהיום אנחנו בחברה שעושה צדקה בקנה מידה שלא ידענו מקודם. הביטוח הלאומי הוא קופת הצדקה הגדולה ביותר בעם ישראל.
אגב, בתפיסה באמת, אדם שמשלם 45% מס הכנסה וביטוח לאומי עדיין מחויב במעשר, מבחינת ה... מבחינת
אם אתה שואל את דעתי האישית, אני חושב שהביטוח הלאומי בוודאי נכנס בחישוב של המעשר. כך ש... ואם יכולנו לעשות חשבון מדויק... מה האחוזים של התקציב הממשלתי, במסים שאני משלם, שהולך לצדקה, היינו גם מכניסים את זה. אף על פי כן, עם ישראל צדיקים.
נותנים מעבר. כן. יפה, יפה. זאת אומרת, אבל דבר אחד ברור, אפשר להתווכח על השיטה הכלכלית הנכונה, אפשר ללכת בדרכו של, של הרב אשלג הצדיק, אפשר ללכת בדרכם של אחרים. מה שברור זה שאין פה
חזיריות
קפיטליזם, להפך. יש, יש פה דאגה וכל הזמן מחשבה על החלש ועל העני. והנה, אתה יודע, ובכל זאת, והנה, רוצה ללכת למקום שהוא מטריד אותי במשך ש... באמת, אתה יודע, לאורך ההיסטוריה, הפוסבול. אבל לא דווקא על הפוסבול. הפוסבול הוא כמובן היתר
שהילן... תחבולה, אולי תסביר לצופים. תחבולה משפטית שמאפשרת
לעקוף... שהילן הזקן כדי לאפשר...
לעקוף את מצוות שמיטת כספים, שבכלל לא הוזכרה כאן, אבל... שכל שבע שנים החובות נשמטים, והבעיה שזה גורם שאנשים הפסיקו להלוות, אז העניים הפסידו מהדבר הזה, גם העשירים הפסידו, אז הלל מצא איזושהי תחבולה משפטית שמאפשרת לעקוף את זה.
אז אני, אתה יודע, אני החלטתי להציב בפניך אתגרים. אני, מעבר לדבר הזה, אני רוצה לומר, הרי גם יש איסור על לקיחת ריבית בתורה, ונשיכת נשך. ובכל זאת אנחנו יודעים מה זה יותר עסקה, ואנשים עושים את זה. כדי כך שבהיסטוריה, לצערנו, בטח בהיסטוריה של היהדות האשכנזית, היהדות האשכנזית של אזור אשכנז ממש, יהודים נודעו כמלווים בריבית. והסמל הכי גדול לזה זה אפילו המחזה המפורסם של שייקספיר על שיילוק, היהודי שרוצה את ליטרת הבשר תמורת ה...
אגב, אני אציין לך שנכתב על זה מחקר מאוד מעניין של הרב זווין, שנקרא משפט שיילוק לפי ההלכה, שמראה שאיך ששייקספיר הציג את ההלכה, זה מנוגד להלכה.
לא, כמובן, גם שייקספיר לא הכיר בכלל יהודים, כי באותה תקופה באנגליה היה
יהודים.
אבל זה לא משנה, הדימוי. ואני שואל, אולי, זה מסוג הדברים שאתה אומר, הנה, תהיה את הסכנה שיש ביתרי עסקה, ומדרון החלקלק.
הלוואה בריבית בימי הביניים לא הייתה בנויה על יתר עסקה, כלפי גויים הרי אין איסור של ריבית. צריך לזכור גם שהיהודים נדחקו לפינה, כלומר, שאסרו עליהם.
אבל אני רוצה לשאול, לגבי היום, אתה יודע, יכולים לבצר מצבים אבסורדים, אני לא רוצה לומר, בבתי כנסת, הכי מכובדים בירושלים, שיבוא אדם, שבחייו הוא מלווה בריבית, שוק אפור, ויקנה מפטיר יונה, ויקבל מפטיר יונה ביום כיפור. למרות שהוא עושה דבר שכאילו, בחיים...
שיש לך קושי מוסרי איתו.
מה זה קושי מוסרי? זה ממש שזה...
אני לא בדיוק הבנתי מה הבעיה שלך עם הריבית. הריבית היא בנויה על יסוד מוסרי. זאת אומרת, ברגע שהמעות...
ריבית קצוצה?
גם הריבית הקצוצה, הרי סך הכל אני, יש לי ממון שיכולתי להשקיע אותו בכל מיני דברים, יכולתי להשתמש בו.
אז למה התורה אוסרת
עליו? ועכשיו הוא מושבת אצלך, אז מגיע לי פיצוי על הדבר הזה. כלומר, זה שהתורה אוסרת את הריבית בין היהודים, זה כאילו תוספת חסידות מצד האחווה. כיוון שאנחנו אחים, אנחנו עושים ג'סטה.
אוקיי, אתה יודע שבאסלאם למשל, בגלל שיש גם כן איסור חמור, אז במקום לקחת ריבית, יש דבר אחר, אתה לוקח אחוזים בעסקה. זאת אומרת, יש, אתה הופך להיות חלק מהעסקה.
זה דומה ליתר עסקה שלנו, כן.
כן, אבל בפחות, זאת אומרת, שאם אתה רחמנה, הכל נופל, אתה לא...
כן, גם יותר עסקה שלנו, הוא עושה אותך שותף ברווחים במידה מסוימת. כלומר, זה בעצם ההנחת היסוד של יתר העסקה, שאתה שותף גם ברווחים שהבנק מרוויח מההשקעות שלך. בסופו של דבר, הדבר הוא אמיתי. זאת אומרת, הוא מאפשר, כמו הפרוסבול, את המשך החיים הכלכליים, במידה ויש צורך בהלוואות והחזרות וכדומה. אני חושב שדווקא שהיתר העסקה הוא דוגמה לכך שדבר שנאמר במפורש בתורה שלו לעשותו, התורה שבעל פה נותנת האפשרות לעשותו ולשמור על הגבולות של הצדק החברתי בכל
זאת. זהו, שלפעמים זה, אתה יודע, פה אני חושב שלפעמים זה...
אבל השאלה אם הנחת האלה... היסוד שלך היא שבמידה והיינו מקיימים את הלכות התורה בדיני ריבית, כלשונם, האם העולם היה יותר צודק? אני לא בטוח בכלל, כי ייתכן שאז באמת אנשים שהיו זקוקים להלוואה לא היו מקבלים את ההלוואה.
אבל השאלה, לא, לפי, אני לא מדבר לבצע בדיוק לפי תורה שבכתב, אבל אם אין ביתרי עסקה למיניהם מדרון חלקלק, שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שגם אנשים דתיים ואנשים כשרים עוסקים במתן הלוואות בשוק אפור בריבית קצוצה, לא בריבית, לא בריבית, לא בריבית הוגנת, בריבית שאדם כאילו...
אל תשכח שהעולם כולו הוא מדרון חלקלק. זאת אומרת, המדרונים החלקלקים הם באים מן המציאות ולא מן ההלכה. זאת אומרת, איך אמר רבי נחמן מברסלב, העולם כולו גשר צר מאוד. והעיקר לא להתפחד כלל. זאת אומרת, אם אתה כל הזמן תחשוש ממדרונים חלקלקים, אתה תיפול למדרון עוד יותר חלק. אז זה כך שאני לא...
אז אתה לא...
הייתי אומר ככה, שהמציאות ההלכתית תמיד יצרה חברה יותר צודקת, גם אם העקרונות על פניו נראים...
אתה יודע, עצם השיח שלנו, עצם זה שיח כל כך יהודי, הרי כל התנועות כמעט הקריאה לתיקונים סוציאליים תמיד יצאו...
בעקרונות גדולים ודווקא עשו עוול.
יכול להיות, אבל תמיד יצא מתוך הדיון הזה, מתוך השאלה איך אפשר לתקן את העולם, לעשות אותו טוב יותר.
תדע לך שחברה שחוקקת בראש ענייניה חירות, שוויון ואחווה, זה סימן שאולי יש איזו בעיה במציאות.
כן, אנחנו יודעים איפה זה נגמר. חירות, שוויון ואחווה. תראה, כמעט לא נגענו בפרשת בחוקותיי, שעוסקת בשכר ועונש, ורציתי לשאול אותך, למה ארץ ישראל תמיד משמשת כגיליות, כמכשיר האנשה, זאת אומרת, אתה נענש בארץ ישראל, אבל זה כנראה בשנה הבאה.
בעזרת השם.
תודה רבה לרב אורי שרקי, תודה רבה לכם הצופים.
תודה רבה, שלום.